טוב, אנחנו בסדרה של מחלוקת ואמת. נתתי איזשהו מבוא לוגי, פילוסופי, לא יודע איך לקרוא לו, על מושגים של אמת, על עקביות, על לוגיקה. ואני רוצה עכשיו להיכנס קצת להשתלשלות הנושא של מחלוקות. מה השם שלך? תזכרי. מה אבינו אמר? איך? לא היית פעמיים קודמות, נכון? פעמיים קודמות, לא היית?
לא הייתי.
אוקיי. מה? אני רושם, כן. טוב, אז דיברנו על המושגים של פילוסופיה, לוגיקה, אמת וכדומה, ואמרתי שברגע שאנחנו מדברים על קיומה של אמת, אז אנחנו צריכים לתת לעצמנו דין וחשבון על מחלוקות, על קיומן של דעות שונות, איך זה מתייחס למושג אמת, האם עצם קיומן של דעות שונות אומר שיש ריבוי אמיתות או לא. דיברנו על פלורליזם עובדתי או תיאורי, שאומר שיש עמדות שונות בעולם, לאנשים, לקבוצות, ויש פלורליזם מהותי שאומר שיש ריבוי אמיתות. שני הדברים האלה הם לא זהים. אני יכול להיות מוניסט, במובן של... שאני מאמין שיש רק אמת אחת, ועדיין להכיר בעובדה, ציירת או לא, שיש כמה עמדות בעולם. רק מבחינתי, אם אני מוניסט, זה אומר שאחד צודק ואחר טועה. בניגוד לטיעונים הרווחים שמצביעים על זה שיש ריבוי עמדות או ריבוי אמיתות בעולם, ומביאים מזה ראייה לפלורליזם מהותי. סימן שאין אמת אחת. זה לא נכון. יכול להיות, אבל זה לא, לא, זה לא מכריח את העובדה שיש רק אמת אחת. אז לכן השלב הבא שלנו זה בעצם לעסוק בנושא המחלוקת. קצת דיברתי על האמת, עכשיו נושא המחלוקת, ואני רוצה להיכנס לזה, אמרתי בפעם הקודמת התחלתי, להיכנס לזה במבט היסטורי. זאת אומרת, איך נוצרו המחלוקות בעולם ההלכתי, מה זה אומר ההיווצרות של המחלוקת, ואיך להתייחס למחלוקת שנוצרה. זאת אומרת, למה היא נוצרה ומה זה אומר שהיא נוצרה? אז התחלתי בפעם הקודמת בתחילת פרקי אבות, שבפרק הראשון מתואר, כן, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, משה כנסת הגדולה וכו', ואז פתאום מגיעים כמה יהודים שמתחילים להגיד, כן, הוא היה אומר. לפני הם לא אמרו. וזה קופץ לרבן יוחנן בן זכאי בפרק השני, שגם כן איזו הבזקה מסוימת שהוא קיבל מהילל ושמי, ואז היו לו חמישה תלמידים, שגם כן לא מתואר שהוא קיבל ומסר להם, אלא היו לו חמישה תלמידים. ובזה מסתיים העניין. זאת אומרת, משם והלאה הוא אמר, והוא אמר, ושלושה דברים, וכל אחד אמר כל מיני דברים. אז יש פה איזשהו שינוי בתיאור של מסירת התורה, או התורה שבעל פה, והשינוי הזה אומר דרשני. זה מתחיל מקיבל מסר, קיבל מסר, ועובר פתאום לאמירות של כל מיני אנשים באופן עצמאי. תורה פתאום מקבלת איזושהי כותרת, תורה של בן אדם מסוים. שמעון הצדיק בעצם היה הראשון שיש שם שלו על דברי תורה או תורה שבעל פה.
יש שלב באמצע שיש רק קיבל, לא? כאילו יש קיבל מסר, ואז רק קיבל, ואז...
יכול להיות, אני כבר לא זוכר, אבל לא יודע עד כמה זה משמעותי. אלא אם כן הוא האחרון שקיבל, בסדר.
לא, זה... כאילו, עד יש את משה קיבל ומסרה ליהושע, קיבל ומסר, קיבל ומסר, ואז שמתחילים השמות, זה רק קיבל. אין מסר יותר.
אבל אני משער שזה אמור להיות אותו. אם אתה קיבל והשני גם קיבל, אז יש מישהו שמסר לו אם הוא קיבל. זאת אומרת, זה שני צדדים של המטבע.
כאילו, הקבלה היא אקטיבית והמסירה.
אולי, לא יודע. לא חשבתי על זה. אני כן חושב במקום שבו זה נעצר, הקיבל הזה, שם ודאי יש איזושהי שנתה על הציר ההיסטורי שאנחנו צריכים לשים אליה לב. והטענה שלי בעצם הייתה ברקע ההיסטורי, דיברתי על זה, ברקע ההיסטורי, רבן יוחנן בן זכאי בעצם זה תקופת החורבן, כן, חורבן בית שני, הוא מבקש את יבנה וחכמיה, ומקים את הסנהדרין ביבנה. זאת הגלות הראשונה של הסנהדרין. והטענה שמות, הדמויות שאנחנו מכירים מהמשנה, הדמויות של התנאים, הם כולם דורות של חכמי יבנה. זאת אומרת, דור ראשון של תנאים זה דור ראשון של חכמי יבנה. זה אומר רבן גמליאל, רבי אליעזר הגיס שלו, ואחריהם רבי יהושע, רבי אליעזר, רבן גמליאל, נגיד זה השורה הראשונה, אחרי זה רבי עקיבא, אחר כך רבי שמעון בר יוחאי, וכן הלאה. אז רבי נזריה היה שם גם. אז כל אלה זה בעצם חכמי יבנה. ומה שאנחנו מכירים בתור תנאים זה חכמי יבנה. לפני חכמי יבנה היה רבן יוחנן בן זכאי, שהוא הרב של כל החבר'ה האלה, ולפני רבן יוחנן בן זכאי זה היה זוגות. רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ושמאי, שזה הזוג החמישי והאחרון, וזו תקופת הזוגות שהיא הייתה עוד בפני הבית. זאת אומרת, זה היה עוד בזמן ש... לפני החורבן. והסיום הזה של התהליך של קיבל ומסר, במעבר הסנהדרין מירושלים ליבנה, מסמן כנראה שינוי פאזה במעבר של תורה שבעל פה. תורה שבעל פה עד אותו שלב עוברת נרות שליחים כזה של צינורות חלולים. זה קיבל מסר, זה קיבל מסר, זה קיבל מסר. כבר יש שמות על דברי תורה מתחילת בית שני, שמעון הצדיק או אמצע בית שני, שמעון הצדיק והזוגות, אבל עדיין יש שם קיבל, או קיבל במסר, או לפחות קיבל, ורבן יוחנן בן זכאי במעבר ליבנה מסיים את העניין הזה. משם ועלה יש רב ותלמידים, אבל אין קיבל ומסר. מה קורה שם בדיוק? זה כמובן דור אחרי הלל ושמאי, רבן יוחנן בן זכאי זה דור אחרי הלל ושמאי, הוא קיבל משניהם, וזה תקופת בית הלל ובית שמאי. זאת אומרת, זה התלמידים של הלל ושמאי, להערכת חוקרים זה נמשך משהו כמו 100-150 שנה, תקופת הבתים, כך שזה בהחלט נמשך לתוך, עמוק לתוך יבנה. והשאלה, מה בעצם קרה באותו דור, או באותה תקופה, שגורם לשינוי בתיאור של המשנה במסכת אבות? ואני רוצה לטעון שבאותה תקופה בעצם התחילו להתבסס המחלוקות, בצורה שאנחנו מכירים אותה היום. זה התחיל קודם, ונדמה לי שהזכרתי את זה, שיש ירושלמי וגם בבבלי בחגיגה מתואר, שהמחלוקת הראשונה בתורה שבעל פה זה שני היוסים על סמיכה ביום טוב, זה הזוג הראשון. אבל המחלוקת הזאת ידועה בתור המחלוקת הראשונה, זה כבר תקופת היוונים, אגב, שימו לב, זה בזמן פולמוס של יוונים, רש"י בחגיגה מביא את זה, כך שזה אמצע בית שני, פחות או יותר, מתחילה להיווצר מחלוקת, אבל זה מין מחלוקות בודדות שכנראה גם באיזשהו שלב יושבו. זאת אומרת, הייתה איזושהי הצבעה, הגיעו למסקנות ועברו הלאה. בתקופת הלל ושמאי, שזה הזוג האחרון, ורבן יוחנן בן זכאי מיד אחריהם וחכמי יבנה, נוצרים שני בתים, בית הלל ובית שמאי. יש להם הרבה מאוד מחלוקות ביניהם, והמחלוקות האלה כנראה לא מיושבות. הן לא מיושבות, אלא הן נשארות, התורה בעצם מתפצלת. יש תורה של בית הלל, יש תורה של בית שמאי, והסיפור הזה מתחיל להתפצל, וכנראה גם מתחיל לאיים על הלכידות של העברת התורה. כי התורה מתפצלת, בשלב הבא כבר יהיו 4 בתים, 10 בתים, 100 בתים, ובסוף לא יישאר שום דבר מהתורה. ולכן נוצר שם איזשהו מצב שבו הירושלמי מתאר שתלמידי הלל ושמאי היו הורגים זה בזה. מה זאת אומרת הורגים זה בזה? עוד פעם, לא יודע אם ממש רצחו אחד את השני, אבל כנראה שהיה שם פולמוס סוער, כן, זה ברור. יכול להיות שזה מטאפורי, רק ההריגה. אבל בין כך ובין כך, הגמרא אומרת לנו את זה, כי קרה שם משהו שלא היה קודם. ואני מניח שהכוונה היא שהמחלוקת התקבעה בין שני בתים, והפסיקו, היו חילוקי דעות גם קודם, אני מניח, אבל חילוקי הדעות יושבו, עשו הצבעה, הגיעו למסקנות ועברו הלאה. אוקיי? בררו מה הייתה המסורת, מה אמרה המסורת ועברו הלאה. בזמן בית הלל ובית שמאי המחלוקת התמצקה, כן, נהיה מוצק כזה, זאת אומרת, כבר לא סגרו את המחלוקות. זה כבר נהיה שני בתי מדרש, שני בתים, המון מחלוקות ביניהם פשוט, ויש שבח שלא נמנעו לשאת נשים, זה מזה, אבל כבר זה היה על הפרק להתחיל גם לא להימנע מלהתחתן אחד עם השני. זאת אומרת, זה ממש הולך להיות איזשהו פיצול מאוד גדול, ולא פלא שתלמידי הלל ושמאי לא חסרי אונים. זאת אומרת, אתה לא מצליח לסגור את המחלוקות, אתה מגיע למריבות, עד כדי רצח אולי אפילו. כן? אלימות כזאת. והגמרא בעירובין, למשל, שהיא מספרת על מחלוקת בית הלל ובית שמאי, הגמרא אומרת ששלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, ולא הצליחו להכריע, עד שיצא בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן, והלכה כבית הלל. מה זה אומר? זה אומר שהייתה שם מחלוקת שכנראה לא הצליחה להתיישב בכלים הרגילים. ולכן היה צריך להיזקק לבת קול, שיוצאת מן השמיים. כן, יהיה אשר יהיה המשמעות של העניין הזה, אבל זה היה הכרעה לא בדרכים הרגילות שמקבלים הכרעה. לא עשו שם הצבעה והגיעו למסקנה משותפת. אלא היה שם משהו אחר. היה שם איזושהי מחלוקת שלא הצליחה להתיישב. לכן די ברור שזה הצד השני של המטבע של אותו תיאור בירושלמי שהם הרגו אחד את השני. הייתה פה שם איזושהי מחלוקת שהתחילה לאיים על תורה שבעל פה, על קיומה של תורה שבעל פה. עכשיו אני רוצה לטעון שיש כמה סוגיות בשעס, סוגיות אגדיות, סיפורים כאלה, שהם כולם סביב אותם חכמים, רבן גמליאל, רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי עקיבא, הכל סביב אותם חכמים, והם מופיעים במקומות שונים ובהקשרים שונים, אבל די ברור שכל הסיפורים האלה שיש בהם עוצמה ספרותית ככה מאוד חזקה, לפעמים טרגית אפילו, הם נסובים סביב אותו עניין. יש שם משהו משותף לכל הדברים האלה, וזה קורה בדור ראשון של יבנה. אבל זה הפיצוץ של המשבר שמתחיל להיווצר בין בית הלל לבית שמאי, ייווצרו את המחלוקת, ושם נוצר איזשהו סוג של פיצוץ, מדיחים את רבן גמליאל, עושים הפיכה שם, מכניסים את רבי אלעזר בן עזריה, מחזירים אותו, מנדים את רבי אליעזר בתנור של החנאי, קוראים שם כל מיני דברים. דברים שהם לא ברור בעצם מה הרקע שלהם, אתם מדיחים את נשיא הסנהדרין, יש בכלל מכניזם הלכתי כזה, להדיח את נשיא הסנהדרין? צריך לזכור שנשיא הסנהדרין והסמיכה, היא נוצרת מלמעלה, לא מלמטה. אין בחירות דמוקרטיות לנשיא הסנהדרין או לחכמי הסנהדרין, לחברי הסנהדרין. זה בא מלמעלה. זאת אומרת, משה רבנו, כן, הוא סמך על ידי הקדוש ברוך הוא וחבריו הסמיכו את יהושע בן נון, זקנים, נביאים וכו', יש שרשרת סמיכה, זה לא מינוי שנעשה על דעת הציבור. זה מינוי שבא מלמעלה. ופתאום באים אנשים מלמטה ועושים הפיכה. מחליפים את נשיא הסנהדרין. על סמך מה? מה אתה במקום הקדוש ברוך הוא? הוא קיבל הסמכה מהקדוש ברוך הוא, כן, בשרשרת, לא משנה. אבל איך פתאום החכמים מלמטה, או הציבור מלמטה, לוקח לעצמו איזשהו סוג של סמכות שהיא לא מסורה לו בכלל? מה קרה שם? אני רוצה לטעון שזה חלק מאותו עניין של היווצרות המחלוקות, וכדי לראות את העניין הזה, מה? זה, אני חושב שזה קשור, לא כתוב במפורש, אני חושב שזה קשור, על רבי אליעזר כתוב שהוא היה שמותי, והשמותי יש שני פירושים בראשונים, שמותי זה או שמתה מלשון מנודה, כי הוא נודה הרי בתנור של החנאי, או מבית שמאי, שמותי מבית שמאי, שני פירושים בראשונים, אני מניח שזה קשור איכשהו למחלוקת הזאת, לא בטוח שזה ממופה דווקא על בית הלל בית שמאי, אבל זה כן נמצא בנקודה שבה מתגלעות המחלוקות. זאת אומרת שהמחלוקות נוצרות ואין כל כך, לא מצליחים כל כך ליישב אותן. האם זה בדיוק בין בית הלל לבית שמאי? לא בטוח. מבחינת זהות החכמים, אני לא יודע לזהות את רובם. היה זה בעליית רבי חנניה בן גאון, כן, זה משהו אחר. יום מסוים שבו הם נהיו רבים יותר, אבל זה החריג. זאת אומרת, בדרך, באופן הרגיל, כמובן, נפסקה הלכה כבית הלל, כמו שהבת קול אומרת, אבל לזה אני אגיע בהמשך. מה זה פסיקת, אחרי שנבין מה זה מחלוקת, ננסה להבין מה זה פסיקת הלכה, ומה זה אומר שנפסקה הלכה כבית הלל, ומה פתאום בת קול, וכל הדברים האלה. אז למה פוסקים כבית שמאי, אחרי שיוצאת הבת קול? יש דברים שכן פסקו כבית שמאי. כל הסיפור הזה זה השלבים בהמשך. אז בואו נתחיל לעסוק קצת במחלוקות, ואני רוצה לקרוא יחד איתכם כמה מהסוגיות האלה שדיברתי עליהן קודם. אז נתחיל עם סוגיה בברכות. נגדיל את זה קצת. את זה מהר, אני לא... תנו רבנן. גם לזום. תנו רבנן, מעשה בתלמיד אחד שבא לפני רבי יהושע. גמרא בברכות כ"ח. אמר לו, תפילת ערבית, רשות או חובה? אמר לי, רשות. בא לפני רבן גמליאל, אמר לו, תפילת ערבית, רשות או חובה? אמר לו, חובה. אמר לו, ולא רבי יהושע אמר לי, רשות. אמר לו, אמתנת שיכנסו בעלי תריסים לבית המדרש. כשנכנסו בעלי תריסים, עמד השואל ושאל, תפילת ערבית, רשות או חובה? אמר לו, רבן גמליאל, חובה. כן? חכה עד שיכנסו בעלי תריסים, תלמיד החכמים, אלה שיושבים בראש החבורה בבית המדרש. בית המדרש ובית דין, אגב, זה אותו דבר. בתקופת הגמרא אין הבדל. בית המדרש ובית הדין זה אותו דבר. החכמים יושבים שם בבית מדרש, ואם מגיע מקרה, זה הופך לבית דין. זה לא שני מושגים שונים. בכל מקרה, נכנסים בעלי תריסים, ההוא שואל, כן, תפילת ערבית רשות או חובה? עוד פעם, רבן גמליאל עונה לו. רצית עכשיו לשמוע דעות אחרות, לא אותך שמענו כבר, אמרת, זה חובה. ההוא אמר, רבי יהושע אומר רשות, עכשיו בא היהודי שואל, רוצה לשמוע את בעלי התריסים, אומר לו רבן גמליאל חובה. רבן גמליאל מכניס אותם, אבל הוא מדבר, לא הם. אוקיי? אחרי זה, זה רק התחלת הסיפור. אחרי זה, אמר להם רבן גמליאל לחכמים, כלום יש אדם שחולק בדבר זה? אתם כבר מבינים את האווירה הכבדה שיש שם, אף אחד לא מצייץ. כן, אף אחד לא מצייץ. אין, אף אחד לא חולק בדבר הזה. אולי כן, אולי לא, אבל הם שומרים את זה בבטן. אוקיי? ואז אמר לרבי יהושע, לאו, רבי יהושע עצמו, שאומר זה רשות, אמר לו, לא, לא, אף אחד לא חולק. פחד אימים. אמר לו, ולא משמך אמרו לי רשות, תפסתי אותך בקיצור, אתה אמר עצמך, אמרת רשות, מה אתה עובד עליי? אמר לי, אמר לי, עוד פעם רבן גמליאל, לא, רבי יהושע לא עונה, רבי יהושע, כן, הרגליים שלו משקשקות, אמר לי, יהושע, עמוד על רגליך ויעידו בך. כן? עמד רבי יהושע על רגליו, ויעידו בך, אני מניח, זה שקשוק הרגליים. בוא נראה אם אתה אומר אמת. כן? עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, אלמלא אני חי והוא מת, יכול החי להכחיש את המת. ועכשיו שאני חי והוא חי, איך יכול החי להכחיש את החי? כן, התלמיד ההוא ששאל אותי, נמצא פה, הוא לא מת, הוא חי. לא יכול להגיד לו בפרצוף שלא אמרתי את זה, כן? אתה צודק, תפסת אותי. אני אמרתי שזה רשות. היה רבן גמליאל יושב ודורש, ורבי יהושע עומד על רגליו, השאיר אותו לעמוד, כמו תלמידים, תעמוד בפינה, תישאר לעמוד, כן? עד שריננו כל העם ואמרו לחוצפית התורגמן, עמוד. תורגמן, הכוונה זה התלמיד חכם שהיה מסביר את דברי הדורש. המתרגם ומסביר את דברי הדורש. העם אמר לרבי חוצפית המתורגמן, שהוא תרגם את דברי רבן גמליאל, את הדרשה של רבן גמליאל, אמר לו, תפסיק לתרגם אותו. הציבור אמר לחוצפית המתורגמן ועמד. הפסיק לתרגם אותו. התחיל עכשיו, האופוזיציה מתחילה לעבוד. עד כאן זה היה שלטון יחיד. אמרי, עד כמה נצערי ונזי? כמה אנחנו נאפשר לרבן גמליאל לצער את רבי יהושע? אשתקד, בראש השנה אשתקד צערי, כן, זה הגמרא הידועה על יום כיפור שחל בשבת, לפי חשבונו של רבי יהושע, ורבן גמליאל, רבן גמליאל תרטר את רבי יהושע שחלק עליו, אז הוא צייר את רבי יהושע בענייני ראש השנה. בבחורות, במעשה דרבי צדוק, צערי, גם כן, מטיל מום בקודשים וכו'. הכנה מצערי, גם כאן הוא פשוט עודף אותו. תא ונעברי, אז בואו נעביר אותו מכהונתו. נדיח אותו מלהיות נשיא הסנהדרין. מה נוקים לי? דנים, החכמים דנים שם, ואת מי נעמיד במקומו? נוקמי לרבי יהושע, בעל מעשה הוא. את רבי יהושע לא נשים במקומו, הוא בעל המעשה. אז יש פה ויכוחים, כן, בעל המעשה, ולכן מה? לכן רבן גמליאל ייפגע יותר מדי, או לכן זה נראה כמו אג'נדה. אתם בעצם מדיחים את רבן גמליאל, והכל היה מזימה של רבי יהושע לרשת את תפקידו. בכל מקרה, אז רבי יהושע לא בא בחשבון. מבחינת הגילאים, רק צריך להבין, מבחינת הגילאים היה רבן גמליאל ורבי אליעזר גיסו, זה הדור הזקן, ורבי יהושע זה מהגיל שלהם. שהוא בר פלוגתא של שניהם, היה לו תנור של הכנאי זה רבי יהושע נגד רבי אליעזר, והמחלוק, שלושת המחלוקות האלה זה רבי יהושע נגד רבן גמליאל. ואתם היו שני גיסים, והוא היה בין גילם, אבל בין הפלוגתא שלהם. זה הדור של הזקנים, אוקיי? אז גם רבי יהושע לא בא בחשבון. נוקמי לרבי עקיבא, אז אולי נעמיד את רבי עקיבא. רבי עקיבא הוא כבר תלמיד של רבי אליעזר ורבי יהושע, לא יודע אם צעיר מהם בגיל, אבל הוא התחיל מאוחר, כן? אז הוא תלמיד, הוא דור אחרי בעצם של רבי אליעזר ורבי יהושע. דילמה אניש ליה דלית לזכות אבות, כן, הוא היה בן גרים. אז אין לו זכות אבות, ואם רבן גמליאל יעניש אותו על זה שהוא בא במקומו לכהן כנשיא הסנהדרין, לא תהיה זכות שתגן עליו. אלא נוקמי לרבי אלעזר בן עזריה. והוא חכם והוא עשיר והוא עשירי לעזרה. כן, אז רבי אלעזר בן עזריה, שהיה צעיר כידוע כבן 70 שנה, כן, המדרש הידוע, הוא חכם והוא עשיר, קיצור, הוא אדם מבוסס, יש לו זכות אבות, זכות אבות הכוונה שהוא חכם ועשיר, כידוע, שהיום מקובל, כן, זכות אבות, המתחתן עם שיש לו זכות אבות, הכוונה שיש לו הרבה כסף, והוא עשירי לעזרה. יש לו גם באמת זכות אבות. הוא חכם די מקשלה מפרק לב, הוא עשיר די איטלה לפלוך אלה בי קיסר, אף הוא עזל ופלח, והוא עשירי לעזרה די איטלה זכות אבות ולומץ יעני שלה. בסדר? זה בעצם הטענה. אני חושב, אגב, כל הסיפור הזה של העונש והזכות אבות שמגינה מהעונש לא חייבים לפרש את זה בצורה מטאפיזית. זאת אומרת, יכול להיות בהחלט, זכות אבות זה דבר שמשחק בציבור. זאת אומרת, מישהו שבא ממשפחה מיוחסת, יש לו איזשהו מעמד. רבן גמליאל לא יוכל לרדת עליו כל כך בקלות, כי הציבור נותן לו גם קרדיט, יש לו גם איזשהו מעמד. מישהו שהוא בא ממוצא פשוט וזה, אז יותר חשוף לפגיעות של אנשים עם מעמד גבוה. זה היה המציאות. אני פעם כתבתי מאמר על מעמד של גר בהלכה. אתם יודעים שלא לא כל כך מותר לגלות את זה, אבל על פי ההלכה, גרים מופלים לרעה. עם כל ההזהרות שצריך להיזהר בכבוד הגר ולאהוב את הגר וכולי, הם מופלים לרעה. זאת אומרת, אסור למנות אותם לשום שררה, למשל. אסור להם להינשא לכהן. כל מיני דברים מן הסוג הזה. ואני רציתי לטעון שם, במאמר, ויש לזה ראיות, זה לא של לא בגלל אפולוגטיקה, שזה בסך הכל תולדה של המעמד הנמוך שעל הגרים. ברגע שאתה רוצה לתת לו תפקיד ציבורי, אם יש לו מעמד נמוך, הוא לא יצליח למלא אותו. ציבור לא ישמע בקולו. לא נותן לו את הכבוד המגיע לו, והוא לא יצליח לנהל את מה שהוא צריך לנהל. ולכן אתה לא יכול למסור תפקידים ציבוריים. ונפקמינה שבמקום שבו יש חברה מתוקנת, שנותנת יחס ראוי לגרים, אז אין בעיה, אתה יכול למנות אותו לתפקידים ולשררות ולהכול. יש לזה הרבה ראיות בהלכה, למרות שלא ראיתי מישהו שעמד על העניין הזה. וכאן אותו דבר, זאת אומרת, יכול להיות רבי עקיבא בן גרים, ולכן מה? לא בגלל זה אבא שלו בשמיים לא יגן עליו כשרבן גמליאל יראה עליו בלסתרות מטאפיזיות. אלא כשרבן גמליאל יצא נגדו, סליחה, ציבורית, לא יהיה לו את הגב החברתי, אין לו את המעמד. ולכן מחפשים מישהו שהוא עשיר וחכם, אתם רואים שהקריטריונים הם לא בהכרח מטאפיזיים, אלא הכוונה יש לו מעמד, ואם יש לו מעמד יהיה יותר קשה לצאת נגדו. אתה רוצה למנות אותו להיות נשיא הסנהדרין? אז תמנה אותו. אגב, עוד נקודה מעניינת, עכשיו אני פתאום חושב על זה, הם רצו להעמיד את רבי עקיבא כנשיא הסנהדרין, על פי הדין אסור. אם הוא בן גרים, אז אתה לא יכול למנות אותו לשום שררה. אז מה פתאום הייתה פה אהבה אמינא בכלל למנות אותו? וגם בתשובה, אומרים, אין לו זכות אבות. לפי איך שאני מסביר, יכול להיות שזה עובד טוב, אני פשוט עכשיו חשבתי על זה. כי אין לו זכות אבות, לא באמת הכוונה אין לו זכות אבות, ולכן במטאפיזיקה הוא פגיע יותר. אלא אין לו זכות אבות, הכוונה הוא בן גרים. זה לשון נקייה להגיד שהוא בן גרים. ואם הוא בן גרים, אי אפשר למנות אותו. אוקיי? בקיצור, עטו ואמרו לי. אז באו ואמרו לרבי אלעזר בן עזריה, ניחא ליה למר דליה וריש מטיבתא? האם נוח לכבודו להיות ראש הישיבה? אמר לו, איזיל ואימליך באינשי ביתי. כן, אני אמלך באשתי, במשפחתי. אזיל ואימליך בדביטו, כן, אשתו. אמרה לה, דילמה מעברין לך, גם אותך יעבירו, כמו שהעבירו את הבן גמליאל. אמר לה, להשתמש איניש יום אחד בקסה דמוקרא, ולמחר להתבר, לפחות יום אחד, יהיה לי כוס יקרה, אחרי זה יישבר. אמרה לה, לית לך חיוורת, זה לא משנה, כל מיני משלים נחמדים, הוא יום הברתם נעשרי שני הווה, הוא היה בן 18. התרחש לי ניסה, ועדרו לי תם נעשרי דרי חוורת, כן, גדלו לו שערות לבנות. היינו דכאמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, ולא בן 70 שנה. הגמרא אומרת את זה, זה לא דרושים חסידיים. הגמרא אומרת, הרי אני כבן 70 שנה, הכוונה התרחש לנס, הוא בעצם היה בן 18, ועוד פעם, גם הנסים האלה לא בטוח צריך לקרוא אותם כפשוטם, אבל הכוונה הוא לא היה באמת במעמד הקודם, הוא לא היה במעמד המתאים, אבל הוא פתאום הכירו בסמכותו וכן קיבלו אותו. לא חשוב לי כרגע אם באמת היו שם עניינים מטאפיזיים או לא. כן, הדיחו אותו. תנא, אותו היום סילקו לשומר הפתח וניתנה להם רשות לתלמידים להיכנס. רבן גמליאל, כן, שהיה רבן גמליאל מכריז ואומר, כל תלמיד שאין תוכו כברו לא ייכנס לבית המדרש. רבן גמליאל עשה סלקציה בכניסה לבית המדרש, מי שאין תוכו כברו, מי שלא בדרגה הכי גבוהה לא נכנס. אתם זוכרים את הסיפור עם הלל הזקן, שקפה בשלג שם בראש בית המדרש, אותה מדיניות, אוקיי? וכן, אין תוכו כברו, זה גם יכול להיות, זה אותו דבר כמו זכות אבות, כן. אז באותו, וכשהתמנה רבי אלעזר בן עזריה, אז התרבו ספסלים בבית המדרש. זאת אומרת, פתחו את השערים, הפסיקה הסלקציה. ההוא יום התווספו כמה ספסלי. אמר רבי יוחנן פליגי באבא יוסף בן דוסטאי ורבנן, אחד אמר התווספו 400 ספסלי, ואחד אמר 700 ספסלי. עוד פעם, הוויכוח הזה רק בא, בסך הכל לא אכפת לי כמה ספסלים התווספו שם, מה זה מעניין. זה בא למקם את תשומת הלב שלנו, שימו לב, קרה שם משהו. יש שם משהו משמעותי, זה לא סתם הכניסו עוד כמה ספסלים לבית המדרש. זה שינוי גישה. ואז...
יש מחלוקת גם כפה, הסיפור של המחלוקת, יש מחלוקת.
מה זאת אומרת?
כמה ספסלים בדיוק.
כן, אבל מחלוקת לא מעניינת באמת. זה בא רק, אני חושב, זה כלי ספרותי. בא להגיד לך, שים לב, קרה פה משהו. אבא כחלשה דעתי דרבן גמליאל. רבן גמליאל ראה את זה, ופתאום הוא קיבל איזה פיק ברכיים. אמר, דילמה חס ושלום מנעתי תורה מישראל? מה, יכול להיות, באמת, אולי לא הייתי בסדר במדיניות האליטיסטית הזאת שעשתה סלקציה בכניסה לבית המדרש. אחזו לי בחל מייחץ בי חברי דמל ינקית, מה כן, קדים לבנים שמלאים באפר? להראות שאין תוכו כברו, כן, בחוץ זה קד לבן, בפנים זה אפר. כאילו, חזקו אותו, בחלום. אז אומרת הגמרא ולא היא, לא חזקו אותו. ההוא לעיתו ודעת יהודה אחזולי. רק בשביל ליישב את דעתו, שלא חלשה דעתו קודם, אז בשביל ליישב את דעתו, אז הראו לו מהשמיים איזשהו חלום, אבל האמת שהוא לא צדק. המדיניות שלו הייתה מדיניות רעה. שהוא מנה ספסלים בבית המדרש. תנא, עדויות בו ביום נשנית. וחולייך דאמרינן בו ביום, ההוא יום האב. ולא הייתה הלכה שהייתה תלויה בבית המדרש, שלא פרשוע. כל מסכת עדויות, נשנתה באותו יום, שהחליפו את רבן גמליאל ברבי אלעזר בן עזריה. וכל האחד דאמרינן בו ביום, בכל הסוגיות שאתם שומעים, בו ביום קרה כך וכך, כוונה ליום הזה. וזה מפתח מעניין, כי אנחנו נראה עוד סוגיות. הוא יום האבה. ולא הייתה הלכה שהייתה תלויה בבית המדרש שלא פרשוע. לא פרשוע, הכוונה לא הכריעו. לא הייתה מחלוקת שנשארה פתוחה, לא הכריעו. פה זה נקודה מאוד חשובה, שימו לב. מה המשמעות של המדיניות הזאת של רבן גמליאל, שהוא שם סלקטור בכניסה לבית המדרש. לא רק שזה דעה אחת, אלא הוא בדק את האנשים לפי האיכויות הרוחניות שלהם, או האינטליגנציה אולי, לא משנה מה, אבל הוא בדק את זה לגופו של אדם, ולא לגופו של עניין. אנחנו נראה את זה גם בהמשך. וכאשר מרבים ספסלים בבית המדרש, מה בעצם אומרים לרבן גמליאל? אנחנו פותחים את כל העמדות, אנשים יציגו עמדה מנומקת, או שאנחנו נקבל אותה, או שלא נקבל אותה, אכפת לי עם תוכו כברו. מה זה מעניין אותי עם תוכו כברו? תוכו כברו זו תפיסה, נקרא לה מסורתנית. מה זאת אומרת? רבן גמליאל מכניס לבית המדרש רק בן אדם שאתה יכול לסמוך על מה שהוא אומר. למה? כי מבחינתו תורה זה תורה של מסורת. ואני חייב להיות בטוח שאת התורה שמעבירים לי, זה אמין, זה באמת מה שהוא קיבל, תוכו כברו. אין פה מישהו שעושה לפעול לשתיקים. המהפכנים הצעירים, כן, שהדיחו את רבן גמליאל, הם תפסו שהתורה היא תורה של משא ומתן, לא תורה של מסורת. כן, כן. ולכן בעצם מה שהוא קיבל הוא מוסר, זאת אומרת, לו, הוא לא מוסיף דברים משלו, ואני יכול לסמוך עליו. והתשתית הבסיסית היא שאני אמור לסמוך על הבן אדם בשביל לקבל את מה שהוא, את מה שהוא אומר. כנגד רבן גמליאל עמדה תפיסה שאומרת, לא, אם בן אדם יציג עמדת, אין תוכו כבור, מה אכפת לי? תן את הנימוק שלך ואני אשכול. אם אני מקבל את הנימוק, מצוין, אכפת לי שיכול להיות רשע מרושע, צבוע, תוכחה, לא כברכה, כן, מה זה מעניין? הוא מעלה נימוק לגופו של עניין, אנחנו בודקים אותו, מסכימים, מצוין, לא מסכימים, גם טוב, הכל בסדר. למה צריך לעשות סלקציה בכניסה לבית המדרש? כי התורה עברה פאזה מתורה של מסורת לתורה של מסע ומתן. ומה האינדיקציה? מה מייחד את מסכת עדויות? מסכת עדויות, כן, אבל זה מסורת קצת הפוך ממסורת. מסכת עדויות, זה מה שאומרים פה, מה שהגמרא אומרת פה, זה אין לה שום נושא. אין נושא שמאחד את מסכת עדויות. זה אוסף כל הנושאים שנשארו במחלוקת ולא הצליחו להיפטר עד אותו יום. זה מה שמייחד מסכת, לכן זה עדויות. הביאו עדויות על כל אחד מהנושאים, בררו, יש עדויות סותרות, לכן הרי הייתה מחלוקת, בררו את העדויות, הגיעו למסקנות והכריעו. ולכן לא נשארה הלכה אחת שהייתה תלויה בבית המדרש, לא פרשוע. זאת מסכת עדויות. מסכת עדויות זה המסכת של רבי אלעזר בן עזריה, אחרי שהעיפו את רבן גמליאל, כי בתקופתו של רבן גמליאל אי אפשר היה להכריע שום מחלוקת. למה? לי יש מסורת כזאת, לא הוא יש מסורת כזאת. מה תעשה עכשיו? שאלה מי יותר נאמן. אחד משקר, אחד דובר אמת. כן? ההנחה היא כאילו שכולם צינורות חלולים. אז אם אתה אומר לי X והוא אומר לא X, מישהו מכם משקר, או פספס, לא יודע. איך מכריעים? נימוקים? אין נימוקים, אנחנו לא מתעסקים בנימוקים. השאלה מה נכון, מה אותנטי, מה נמסר למשה בסיני? זו השאלה החשובה, לא הנימוקים. כן? באו מסורות סותרות על מחלוקות. אנחנו נראה עוד מה, תנור של הכנאי מופיע במסכת עדויות. חוץ מהסיפור בבבא מציע. זה אחת ההלכות שהוכרעה במסכת עדויות, תנור של הכנאי. שם זה היה שתי מסורות, האם הוא טמא או טהור, רבי אליעזר ורבי יהושע. אוקיי? והכריעו את זה, ההכרעה של מסכת עדויות היא מהותית לכל הסיפור הזה. בגלל שהתחיל מסע ומתן. ברגע שיש מסע ומתן, אפשר לעשות הצבעה בסוף או לשכנע, ולהגיע למסקנות, לסגור מחלוקות. אתם רואים שמתחילים פה לסגור את מה שנפתח בימי הלל ושמאי, או בית הלל ובית שמאי. ששם המחלוקות לא הצליחו להיות מוכרעות, והחכמים פתאום הבינו, שהסיבה שלא מצליחים להכריע את המחלוקות זה בגלל רבן גמליאל וחבורתו ובעלי גישתו. כי בגישה מסורתנית, ברגע שנוצרת מחלוקת, אין מה לעשות איתה. הוא יש לו מסורת שאומר שזה מותר, הוא יש לו מסורת שאומר שזה אסור. מה תעשה עכשיו? מה תעשה? תעשה חפירות ארכיאולוגיות, תראה איזה מסורת היא נכונה. איך תבדוק? רק אם אתה מוכן לשמוע נימוקים, לשקול את זה, לראות האם אתה בעד, אתה נגד. אם יש חילוקי דעות, לא הצלחנו לשכנע אחד את השני, עושים הצבעה, ומקבלים החלטות. וזה תורה של מסע ומתן. וכשהדיחו את רבן גמליאל, התורה של מסורת הוחלפה בתורה של מסע ומתן. זה בעצם מה שקרה שם. ולכן כל מסכת עדויות, מיד אחרי שרבן רבי אלעזר בן עזריה יעלה, הביאו את כל ההלכות שנשארו סתומות בתקופת התורה של המסורת, כי אי אפשר היה להכריע, והשתבשו המסורות, הרמב״ם הרי אומר, בעקבות הגמרא, שהמחלוקות נוצרו מתי שתלמידי הלל ושמאי לא שימשו כל צורכם. מה זה אומר? שבעצם, מה זה לא שימשו כל צורכם? לא תוכם כברם. זאת אומרת, לא העבירו כראוי את המסורת שהם קיבלו. הם לא היו צינור חלול. בדיוק, התחילו רעשים במעבר, וברגע שיש רעשים במעבר, פתאום נוצרות שתי מסורות שונות. עכשיו, אם אתה לא מוכן לעשות מסע ומתן ולבדוק את הנימוקים, אתה תקוע. כל מה שאתה יכול זה להרוג אחד את השני. עכשיו, ברגע שחכמים פה ביבנה מגלים שזה העתיד שצפוי לנו, מלחמות, אומרים עד כאן. אנחנו מדיחים את רבן גמליאל, עוד מעט נראה גם מנדים את רבי אליעזר גיסו, הם שניהם החבורה של המסורתנים, ומחליפים אותם בתורה של מסע ומתן. כי אחרת הסיפור הזה מתפרק לחלוטין.
אני
חושב
שרבי יהושע, כמו שאמרנו,
כן, ברור. זה בדיוק הטענה. הטענה היא, לי נראה שזה רשות. שהרבן גמליאל אומר, מה זאת אומרת, אני המוסמך פה, ואני אומר לך שזה חובה. הוא לא מוכן לשמוע נימוקים, הוא לא מוכן. עכשיו, מה תעשה? רבי יהושע לא ישנה את דעתו. נעים לו וזה, אבל הוא לא ישנה את דעתו. יש פה שתי תורות, אין דרך להכריע ביניהם, והעסק הזה הוא מרשם להתרסקות. וכשחכמים מבינים את הסיפור הזה, זה הרקע לסיפור. זה לא התעללות אישית ברבי יהושע. הרקע לסיפור הוא שכשהמחלוקת נוצרת בדורות הראשונים של יבנה, קצת לפני, קצת אחרי, חכמים מבינים שאם לא יהיה פה שינוי מן היסוד, הסיפור הזה מסתיים. תורה מסתיימת. נכון? נכון? רבי יהושע היה המנהיג של האופוזיציה. כן? ולכן לא שמו אותו בגלל שהוא בעל המעשה וכו', אבל הוא היה מנהיג של האופוזיציה. כן, עוד מעט נגיע. ואז המהפכה הזאת שקורית שם ביבנה, היא בעצם ביטוי לדרך שבה מטפלים במחלוקת. כי תורה של מסורת לא יכולה לטפל במחלוקות. לא יכולה. תורה של מסע ומתן זאת הדרך היחידה לטפל במחלוקות. כאשר כמובן, ברגע שיש מסע ומתן, אנחנו הולכים אחרי סברות, אתה יכול גם לטעות. סברות, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אם יש לי מסורת, ומשה רבינו אמר, אני מסודר, אני הולך על בטוח. כל עוד יש לי מסורת אחת וברורה. ברגע שזה מתפרק, זה מתפרק, מה לעשות? אז אתה בדיעבד, אתה אומר, אוקיי, נעשה מסע ומתן, ומגיע למסקנות, אין מה לעשות, אי אפשר לפרק את המערכת על העניין. זה כשאנחנו מבינים שיכול להיות שההחלטה שלנו אולי לא נכונה. זאת הסברה שלנו, אבל אולי טעינו, לא בטוח שאנחנו צודקים. אבל מה לעשות? אין דרך אחרת להתמודד עם התפצלות כזאת של מסורת. תורה של מסורת לא יכולה לעמוד במצב של פלורליזם מעשי. מצב שבו יש הרבה דעות. אין, תורה של מסורת לא יודעת להתמודד עם דבר כזה. תורה של מסע ומתן יכולה להתמודד עם דבר כזה.
שאם הוא אומר בעצם, אם הוא אומר למישהו שתפילת ערבית רשות.
עכשיו גילו שאין תוכו כברו, אז הוא רצה להעיף אותו, השאיר אותו לעמוד, וכן, בעצם זה להעיף אותו.
יש לנו את הסיפור על רבי עקיבא שהיה דורש אותו של יהוד, אתה תגיע לזה?
לא.
שמה? שאם הוא דרש, דברים שכאילו משה רבנו לא שמע, זה בעצם...
המדרש הזה של רבי עקיבא, משה רבנו בבית המדרש של רבי עקיבא.
זה בעצם בא להגיד.
כן, כן, זה המשך של אותו עניין, נגיע, לזה אני כן נגיע. אז הגמרא אומרת, ואף רבן גמליאל, אני פה, כן? ואף רבן גמליאל לא מנע עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת. דתנן, בו ביום בא יהודה גר המוני לפניהם בבית המדרש. רבן גמליאל אחרי שהדיחו אותו, לשבחו יאמר, נכנס לבית המדרש וישב כאחד התלמידי החכמים שיושבים בבית המדרש, תחת נשיאותו של רבי אלעזר בן עזריה. ואת רואים שהנקודה היא לא המידות הרעות של רבן גמליאל, היא לו מידות טובות. הייתה לו תפיסה תורנית אחרת, הייתה לו תפיסה סמכותית. זאת אומרת, אם אני מחזיק את האמת, מי שאומר אחרת הוא מזיק, צריך לטפל בו ביד קשה. ברגע שהוא מבין שלקחו ממנו את הסמכות, הוא מבין שזה לא יתקבל, התפיסה שלו, נכנס לבית המדרש כאחד האדם וממשיך להיות שם. זאת אומרת, זה, צריך לחשוב על הסיטואציה, סיטואציה מדהימה, זה שווה סרט הדבר הזה. זה סיטואציה מדהימה.
אם מישהו
יזכות
אבות,
ואז
מדברים את מישהו דור עשירי לעזרה. ועזרה גם, התחילה
אתה
לשמור על המסורת,
עם
תקנות
שהוא תיקן. אוקיי. כן, אחרי 10 דורות כנראה גם זה עובר שינויים. אני עוד מעט נגיע, המסורת לא מתבטלת. היחס למסורת משתנה. תכף, אני אדבר על זה. כן, אז בא יהודה גר המוני, לפני בית המדרש, אמר להם, מה אני לבוא בקהל? כן, המוני הוא מואבי לא לבוא בקהל השם. אמר לו רבן גמליאל, אסור אתה לבוא בקהל? אמר לו רבי יהושע, מותר אתה לבוא בקהל? עכשיו כבר הוא לא מתבייש, רבן גמליאל כבר לא נשיא הסנהדרין. אוקיי? אמר לו רבן גמליאל, ולא כבר נאמר לו, יבוא המוני ומואבי בקהל השם. אמר לו רבי יהושע, וכי המון ומואב במקומן היו יושבים, כבר עלה סנחריב מלך אשור ובלבל את כל האומות, שנאמר, ואסיר גבולות עמים ועתודיהם וכו'. כן, לא משנה. אמר לו רבן גמליאל, ולא כבר נאמר, ואחרי נשיב את שבות בני עמון, כבר שבו, אמר לו רבי יהושע, לא כבר נאמר, ושבתי את שבות עמי ישראל ועדיין לא שבו, מיד התירו לבוא בקהל. אז התירו אותו, זאת אומרת, מה קרה? פסקו הלכה כמו רבי יהושע נגד רבן גמליאל. מה שלא היה, כמובן, כל עוד הוא היה נשיא. וזה הביטוי, א', למהפכה, וב' לזה שרבן גמליאל מקבל על עצמו את הדין. הוא שותף ל...
מבין נימוקים וזה...
כן, בדיוק. הוא מבין נימוקים, הוא עורך דיון, הוא כבר לא נשיא הסנהדרין, אתה יכול לעלות נימוקים. כי עכשיו העסק הולך על פי נימוקים. תביא נימוקים, אין בעיה. אין נימוקים, לך הביתה. בסוף רבן גמליאל מקבל על עצמו את הכללים החדשים. זה רואים. אמר רבן גמליאל, כי עוד מעט אנחנו נראה שרבי אליעזר, הגיס שלו, לא קיבל. זאת הייתה תגובה שונה של שני הגיסים האלה למה שקרה שם. אמר רבן גמליאל, הואיל ואחי אבי, איזיל ואפייסי לרבי יהושע. אני פתאום מבין שהייתי לא בסדר, אני הולך לפייס את רבי יהושע על כל מה שעשיתי לו. כמעט הלוויתי, הוא הגיע לביתו, חזינו להשייתא דבייתא דמשחרן, הוא ראה שכתלי ביתו שחורים, כי הוא הפחמי. אמר לו, מכותלי ביתך אתה ניכר שפחמי אתה. ככה רבן גמליאל אומר לרבי יהושע. אמר לו, אוי לו לדור שאתה פרנסו. שאי אתה יודע בצערן של תלמידי חכמים, במה הם מתפרנסים ובמה הם ניזונים. אתה יושב בבית המדרש, אתה לא יודע שיש פה אנשים שעובדים מאוד קשה, מגיעים לבית המדרש עם ידיים מפויחות, כן, לא גדלים בסיר של שמנת. אתה לא נמצא בין האנשים, אתה לא מין איזה אליטה למדנית כזאת שלא מעורה במה שקורה מסביב. מנהיגו. פרנס זה מנהיג. לא, מי שמפרנס את הציבור, הכוונה המנהיג של הציבור, כן. אז הוא אומר, אמר לו, נעניתי לך, מחול לי. בסדר, הבנתי את הביקורת, קיבלתי אותה, תמחל לי, באתי לבקש מחילה. לא אשגח בי. לא הסכים. עשה בשביל כבוד האבא. רבן שמעון בן גמליאל, אבא שלו, כן? פייס, אז הוא התפייס. בשביל כבוד אביו. אמרו, מן נזיל ולי מלאו לרבנן. מי ילך ויגיד לחכמים שרבי יהושע התפייס, והוא השלים עם רבי רבן גמליאל. אמר לו, הוא כובס, אנא אזילנה. שלח לו רבי יהושע לבי מדרשה, מן דלוויש מדה ילבש מדה, או מן דלוויש מדה יימר לי, למן דלוויש מדה, שלח מדח ואנא אלבשי. כן, זה קיצור, סיפור עם המדים, הבגדים, עם הכובס, זה כמובן משחק מילים. בקיצור, אתה לא יכול להגיד לרבה רבי לזר בן עזריה שמינינו אותו להיות נשיא הסנהדרין, שהוא מודח חזרה. הוא כבר לבש את המדים, כבר לבש את הבגדים. כובס כמובן, עם לבוש הבגדים, אז זה משחק כזה. אי אפשר להדיח את רבי לזר בן עזריה, למרות שאנחנו כבר רוצים להחזיר את רבן גמליאל, כי הוא עשה תשובה, הוא התפייס, הוא קיבל את כללי המשחק החדשים. מה עושים? אמר לו רבי עקיבא לרבנן, טרוקו גלי דלו ליתי עבדי דרבן גמליאל ולצערו לי לרבנן. בסדר, סגרו את הדלת שלו, אנשי רבן גמליאל לא יבואו ויצערו אותנו. אמר רבי יהושע, מוטב דאי קום ואי זיל אנא לגבי. אני אלך בעצמי אליהם. הם חושבים שרבן גמליאל שולח להם שליחים. אני אלך אליהם, להסביר להם שהתפייסנו והכל בסדר, אפשר להחזיר את רבן גמליאל. אתה טרף הבבא, ישב על, על, על השער, אמר לו, מזה בן מזה יזה, כן, עם המדים, עוד פעם אותו משחק מילים, יש פה הרבה משחקים כאלה, כי עוד פעם, המשחקים האלה הם דיבור עקיף, כי הכל היה פה מאוד רגיש, צריך להבין, יש פה עוצמה טרגית, ככה מאוד, מאוד חזקה. אז הכל נאמר בשפה מאוד פיוטית, עקיפה כזאת, לא אומרים דברים באופן ישיר, אתה לא יכול להגיד לבן אדם עוף מפה. גם נשיא הסנהדרין, כן? אז אמרי, איך היא נעביד נעברי? גמירי, מעלים בקודש ואין מורידים, מה נעשה? נעביר את הבירזה בן עזריה? מעלים בקודש, הוא נהיה נשיא הסנהדרין, לא מורידים אותו בחזרה. נדרוש מר חד שבתא ומר חד השבתא, אתה לכינויה. כל אחד יקבל שבוע להיות נשיא סנהדרין ברוטציה, כן, טבחים. הוא אומר, לא, תהיה קנאה ביניהם. אז אומרים, אלא לדרוש רבן גמליאל תלת השבתא, ורבי אלעזר בן עזריה חד השבתא. רבן גמליאל יהיה נשיא הסנהדרין שלושה שבועות, ורבי אלעזר בן עזריה שבוע אחד. והיינו דאמר מר, שבת של מי הייתה? שרבי אלעזר בן עזריה הייתה. ואותו תלמיד רבי שמעון בן יוחאי אבי. זה מגלים לנו בסוף. אותו תלמיד עם רבי יהושע, שסיפר שרבי יהושע אמר תפילת ערבית רשות וחובה, ושסכסך את כל הסיפור, רבי שמעון בר יוחאי. בכל אופן, אחרי שהכל הסתדר, אפשר להגיד גם מי זה היה. קודם זה היה לשון הרע. בכל אופן, אז כל הסיפור של שבת של מי הייתה, שמופיע בכמה מקומות בשס, בעצם מבטא מה קרה באותה תקופה שהייתה רוטציה בנשיאות הסנהדרין. ואז שואלים, מי היה השבוע נשיא הסנהדרין? רבי אלעזר בן עזריה או רבן גמליאל? עכשיו שימו לב, זה בעצם הרקע לסיפור הבא שאני רוצה לדבר, וזה תנור של הכנעי. תנור של הכנעי יש את פן אחר של אותו סיפור, הוא במקום אחר לגמרי, זה ברכות כף חד, והוא בא ומציע נון תת. אוקיי? ועכשיו תראו פתאום את אותו סיפור. ננה תם. כן.
מה זאת אומרת שבת של מי הייתה?
מי כיהן באותו שבוע כנשיא הסנהדרין? שבת זה שבוע. תמיד שמגיע מישהו ואומר משהו על מה שקרה ביבנה שם בסנהדרין. שואלים אותו, שבת של מי הייתה? זו שאלה טיפוסית בשעה, זו לא שאלה ספציפית. אנחנו נראה, אם יש גמרא בחגיגה שאנחנו נראה בהמשך, ששם ממש שואלים את זה. כן, שבת של מי הייתה? מי ישב שם בראש ה... כן, בדיוק. מי דרש? אז הגמרא אומרת, מה נתם, בבואה מציאה נונטט, חתכו חוליות ונתן חול בין חוליה לחוליה, רבי אליעזר מתאר וחכמים מתאמים, וזהו תנור של הכנאי. הכנאי זה נחש. מה היה הכנאי? אמר רבי יהודה אמר שמואל, שיקיפו דברים כהכנה זו וטימאו. כן? זאת אומרת, העלו כל מיני נימוקים וטימאו את התנור. באותו יום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם, ולא קיבלו ממנו. רבי אליעזר טען שהתנור טהור, והוא הביא כל מיני נימוקים, לא קיבלו ממנו כלום. אמר להם, אם הלכה כמותי, חרוב זה יוכיח. נעקר חרוב ממקומו מהאמה. ואמר אלי, 400 אמה. אמרו לו, אין מביאים ראיה מן החרוב. דבר איתי על תנור, אנחנו מדברים על תומה של תנור, אל תעשה לי הוקוס פוקוס. זאת אומרת, אנחנו רוצים טיעונים לגופו של עניין. אתם רואים כבר את השורש של הוויכוח. רבי אליעזר זה גיסו של רבן גמליאל. מה זה כל הראיות? כן, אחרי זה כותלי בית המדרש, התקרה והעץ ועמת המים. מה זה כל הדברים האלה? הם באים להוכיח שהוא צדיק. נכון? זה לא מוכיח שהתנור טהור. מה זה קשור לתנור עכשיו, כותלי בית המדרש? זה מוכיח שהוא צדיק. נכון? אבל הם אומרים לו, אין מביאים ראיה מן החרוב. מה הכוונה? אתה מהמפלגה של רבן גמליאל. אתה בא לספר לי שתוכחה כברכה, ואתה אמין, ומה שאתה אומר אפשר להאמין לך. אנחנו יודעים שאתה אמין. ואתה מדבר שטויות. לא בגלל שאתה משקר, או כי אתה אומר לנו דברים לא נכונים. אנחנו לא מדברים לגופו של אדם. אנחנו מדברים לגופו של עניין. אתה מביא לי ראיות על זה שאתה צדיק. אנחנו צריכים נימוקים. אם תשכנע אותנו בנימוקים, מצוין. לא תשכנע אותנו, אין, לא נקבל. וזה בדיוק הוויכוח פה. ולכן זה הפן, זה פן השני של אותה מטבע שהיינו בגמרא בברכות. רק פה זה רבי אליעזר ולא רבן גמליאל, ותראו את ההנגדה. רבן גמליאל חזר חזרה. עשה תשובה, קיבל את כללי המשחק החדשים, אבל רבי אליעזר עד יום מותו. לא קיבל. הגמרא אומרת, כן, עמת המים יוכיחו, חזרו עמת המים לאחוריהם. אמרו לו, הם מביאים ראיה מעמת המים, יחזרו מים, הלכה כמותי כותלי בית המדרש יוכיחו, היתו כותלי בית המדרש ליפול. גער בהם רבי יהושע, אמר להם, אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה, כי הם מביאים נימוקים, אתם מה טבעכם? מה כותלי בית המדרש קשורים לשאלה של תומת תנור? זאת אומרת, אתם מבינים שכל הדיון פה הוא דיון בשאלה, האם זה תורה של מסורת או תורה של מסע ומתן? רבי אליעזר אומר, זה תורה של מסורת, אני אראה לכם שאני מעביר המסורת הכי גדול שיש. אגב, הגמרא אומרת בכמה מקומות, רבי אליעזר לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. הוא המסורתן מספר אחד. בורסות שלא מאבד טיפה. הוא שמע, שנה, אנחנו נראה גם בהמשך, מאות הלכות בבארת, הדקה וזה, הוא החזיק את כל התורה כולה. הכל. אם מלאו האגמים דיו והמים וכו', אז לא, כן, הכל למדתי מרבותיי. לא חיסרתי מהם אפילו ככלב המלקק מן הים.
צד שני כתוב באיזשהו מקום
שהוא בכל זאת. כן, זה ההספט של הרב קוק.
כמשהו,
איך שהוא
הבין את זה.
אני אגיע לזה, זה ההספט של הרב קוק.
אז ההספט של הרב קוק.
שהרב קוק על הסוחת שלו. הוא הביא את הרבי אליעזר, סתירה ברבי אליעזר. אז הוויכוח פה הוא אותו ויכוח שהיה בגמרא בברכות. ולכן, לא, אז לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע, ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר. ועדיין מתין ועומדים, נשארו באמצע, כותלי בית המדרש. כן? אמר להם, אם הלכה כמותי מן השמיים יוכיחו. יצאה בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום? אמר רבי יהושע על רגליו ואמר, לא בשמיים היא. זאת אומרת, אנחנו לא מוכנים לקבל ראיות על זה שרבי אליעזר צדיק. אני יודע גם שהוא צדיק. אתם יודעים, כמו ש... דוגמה לדבר, שמישהו בא להעיד על בעל שמת, להתיר אישה, אגונה, כן? אז אם יש חשש שנקרא בגמרא בדדמי, זאת אומרת שהוא מדמיין, לא שהוא משקר, אלא הוא פשוט לא ראה נכון מי זה המת, והוא לא מזהה אותו נכון, לא יעזור לו מיגו. למה? כי המיגו מוכיח שאם הוא היה רוצה לשקר, היה משקר טוב יותר. סימן שהוא לא משקר. אבל אם החשש הוא לא זה שאתה משקר, אלא שאתה טועה, אז מה יעזור לי מיגו? אם תביא לי ראיה לגופו של עניין, כמו חזקה, או משהו כזה, זאת ראיה מצוינת, זה ראיה שהבעל שלה מת. אם אתה מביא ראיה לגופו של אדם, ומיגו הוא תמיד ראיה לגופו של אדם, לא לגופו של עניין, אז זה לא עוזר ראה לגופו של אדם, אני מדבר על המקרה, לא על האדם. רק אם יש לי חשש שהוא משקר, העד או הבעל דבר, המיגו יכול להוכיח שלא. אבל אם לא מדובר פה על חשש שקר, מה עוזר לי ראיות לגופו של אדם? אז גם פה אותו דבר. אנחנו לא חשדו ברבי אליעזר שהוא משקר. הוא אומר, אתה טועה, בסברה אתה טועה. אז מה זה יעזור לי שאתה תוכיח שאתה צדיק? זה לא רלוונטי. ועוד פעם, רבי אליעזר כמובן מדבר על תורה של מסורת, כמו רבן גמליאל. נכון? קצת הרבה על הראש בקיר. ראש בקיר עד יום מותו. עוד לא התחלנו אפילו את הראש בקיר שלו. אז הוא אומר, מהי לא בשמיים? היא אמרה בירמיה שכבר ניתנה תורה מהר סיני, אין אנו משגיחים בבת קול. שכבר כתבת, פונים לקדוש ברוך הוא. כי הבת קול יוצאת, זה כאילו הקדוש ברוך הוא מדבר כמו אביליעזר, הוא מצור. אתה כתבת בהר סיני, אתה לא במשחק. אוקיי? עוד פעם, כל הסיפור הזה הוא כמובן אגדה, אבל האגדה הזאת באה לומר משהו, היא באה לומר שאנחנו עוברים מתורה של מסורת לתורה של מסע ומתן. מעכשיו מה שקובע זה טיעונים לגופו של עניין. זהו. וכולם יכולים להיכנס בית המדרש, תגיד נימוקים ונשמע, או שאתה צודק או שאתה לא צודק. אחרי רבי נתות, אשכחי רבי נתן לאליהו, אמר למה יביד קודשו בריחו באיש עתה, אמר להיקחייך ואמר ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. אמרו, אותו היום הביאו כל טהרות שתהיה רבי אליעזר, מזכיר לכם משהו? בדיוק כמו כל המקרים של מסכת עדויות, נכון? בדיוק אותו דבר. באותו יום הביאו כל טהרות שתהיה רבי אליעזר ושרפום באש, ונמנו עליו וברחו, קיללו אותו. נידו אותו בעצם. ואמרו, מי ילך ויודיעו? מי יודיע לרבי אליעזר? לא נעים, גדול הדור. מי ילך להודיע? כי הוא היה לו, נכון. מה זאת אומרת לנו? הוא טעה פה בתומה וטהרה. הוא טען שהתנור טהור, נכון? והם אמרו שהתנור טמא. עכשיו התברר שהוא טעה. ברגע שהוא טעה, כל מה שהוא טיהר בעבר, צריך לשרוף אותו כי הוא טמא. לא כל מה שהוא פסק אוטומטית נפסל, אלא מה שהתברר עכשיו כלא נכון. אמרו מי ילך ויודיעו, עוד פעם, אתם רואים אותו דבר. אמרו רבן גמליאל, מי יודיע, מי יודיע, יש פה עניינים רגישים. אמר להם רבי עקיבא, אני אלך. שמה ילך אדם שאינו הגון ויודיעו ונמצא מחריב את כל העולם כולו, ממש כמו שם. אתם רואים, זה אחד לאחד. זה אותו סיפור. מה עשה רבי עקיבא? לבש שחורים ונתתף שחורים וישב לפניו בריחוק 400. אמר לו רבי אליעזר, עקיבא, מה יום יומיים? אמר לו, רבי, כמדומה אני, כמדומה לי שחברים בדלים ממך. אתה מנודה. בלשון עדינה. והוא בא לרבו, כן, ואומר לו דבר כזה, סיפור קשה. אף הוא קרא בגדיו וחלץ מן עליו, ונשמט וישב על גבי קרקע, זלגו עיניו דמעות. לקה העולם שליש בזיתים ושליש בחיטים ושליש בסעורים. ויש אומרים, אף בצק שבידי אישה תפח, נחמיץ. זאת אומרת, בקיצור, העולם חרב, לכבודו של רבי אליעזר. כמובן לא... הזיז שום דבר את החכמים שחולקים. אנחנו לא משגיחים לא בבצקים, לא בכותלי בית המדרש ולא בזיתים. אוקיי? אבל מראים לנו עד כמה מהשמיים מחזיקים מרבי אליעזר כצדיק, כאדם שכל השמיים משועבדים לכבודו. זה לא משנה, החכמים לא זזים משלהם. הם הכריעו והם הכריעו, ולא יעזור שום דבר. והם ינידו אותו. תנא אח גדול היה באותו היום, רואים? מה זה אותו היום? גם פה היה אותו היום, אני מזכיר לכם. תראו. רואים פה למעלה? תנא באותו היום. וגם פה עכשיו עוד פעם, גדול היה באותו היום. מה זה? זה אותו היום שהדיחו את רבן גמליאל. כי כל מקום שכתוב בו ביום או באותו היום, זה היו יום האבל. זאת אומרת, זה רמז ברור שהסיפור הזה, שאני מופיע בהקשר אחר, ברור שהוא פן אחר של אותו סיפור שמופיע שם, והאנלוגיות הם אי אפשר להתעלם מהם. אוקיי? אח גדול היה באותו היום, שבכל מקום שנתן בו עיניו רבי אליעזר נשרף. קדושתו, כן, הוא היה שורף את כל מה שהוא נתן בו את עיניו. הוא כמובן לא חזר בו כמו רבן גמליאל. רבן גמליאל חששו ממנו, אבל הוא בסוף נכנס לבית המדרש, ושיתף פעולה עם כולם. רבי אליעזר לא ויתר. הוא נתן את עיניו, הוא שרף, הוא היה שם זוועות. ואף רבן גמליאל היה בא בספינה. מעניין, מי זה? רבן גמליאל גיסו, שהוא כן חזר בתשובה, כן? היה בא בספינה, עמד עליו נחשול לטבעו. את רבי אליעזר הולך להטביע את גיסו, שהוא היה במפלגה שלו ובגד, כן? ואז אמר, כי מדומה לי שאין זה אלא בשביל רבי אליעזר בן הורקנוס. עמד על רגליו ואמר, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך, שלא ירבו מחלוקות בישראל. הוא היה צריך להתנצל על זה שהוא קיבל את דעת החכמים האחרים, הנה עכשיו רבי אליעזר, שמחזיק בעמדה הקודמת שלו, הולך להטביע אותו. ואז הגמרא אומרת, נח היה מזה פה. ואם השלום דביטו דרבי אליעזר, אחתי דרבן גמליאל אבי, תאחותו של רבן גמליאל, אשתו של רבי אליעזר, הם היו גיסים, כן? מהאום העשה ואילך, לא אבי שבקלה לרבי אליעזר למי פל על הפה. היא לא נתנה לרבי אליעזר ליפול לפיים, היא רצתה לראות את העיניים שלו כל הזמן. כי היא ידעה שאם פספסת רגע את העיניים שלו, הוא מחריב את העולם. היא לא נתנה לו ליפול לפיים אותו יום. ההוא יום הרי שרחה, ויחלפה בין מלא לחסר, לא משנה. בקיצור, כן, אז בקיצור, כבודו של רבי אליעזר עדיין, כן, השמיים מוחים על כבודו של רבי אליעזר, אבל בקרקע פסיקת ההלכה נשארה בעינה, רבן גמליאל קיבל את הדין, רבי אליעזר לא קיבל את הדין. לא קיבל את הדין, עד יום מותו הוא נשאר מנודה בלוד. עכשיו, הנידוי בלוד, תראו פה בסנהדרין, טוב, זה נגיע בעצם בהמשך על הנידוי בלוד. מראה בחגיגה, דף ג' תנו רבנן, מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר בן חיסמה, או רבי אלעזר חיסמה, שהלכו להקביל פני רבי יהושע בפקיעין. רבי אליעזר יושב בלוד, רבי יהושע יושב בפקיעין. אמר להם, מה החידוש היה בבית המדרש היום? כמובן הם הגיעו מיבנה, לפקיעין. ושאל אותם, נו, מה התחדש בבית המדרש? אמרו לו, תלמידיך אנו, מימיך אנו שותים. נו, תלמידים שלך, אנחנו, תגיד לנו אתה חידושים, לא אנחנו באים להגיד לך חידושים. אמר להם, אף על פי כן, אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש. מה הכוונה? במילה פה חשובה. בתורה של מסורת אין חידושים, מעבירים לך את מה שקיבלנו, אבל אין בית המדרש בלא חידוש. בית המדרש החדש, אין, בשביל זה הוא נוצר, אין בית מדרש חדש בלא חידוש. אם אתם שמעתם דרשה בבית המדרש ביבנה החדש, אחרי העידן של המהפכה, אז ברור שהיה שם חידוש, אין בית מדרש בלא חידוש. ואז הוא אומר, שבת של מי הייתה? כן, עוד רמז, שזה כמובן מדבר על אותו מתח בין רבי אלעזר בן עזריה לבין רבן גמליאל. שבת של רבי אלעזר בן עזריה הייתה. ובמה הייתה הגדה היום? כן, מה הוא דרש? אמרו לו, בפרשת הקהל. שואל אותם, מה דרש בה? הקהל את העם והאנשים והאנשים והטף. אם אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע. טף, למה באים? כדי ליתן שכר למביאיהן, זה הדרשה. בוא, שמענו כבר דרשות מבריקות יותר, אבל זה הדרשה שהביאו מרבי אלעזר בן עזריה. תראו איך הוא מתלהב. אמר להם, מרגלית טובה הייתה בידכם וביקשתם לאבדה ממני, לא רציתם להגיד לי את החידוש הזה. יש לה חידוש הכי נפלא שבעולם. שמענו כבר חידושים גדולים יותר, לא? ברור שהחידוש פה הוא החידוש שזה שכולם נכנסים לבית המדרש. הרי זה החידוש, בית המדרש מתנהל אחרת. הדרשה הזאת רק באה לתאר את הסיפור הזה. זה, מזה הוא מתלהב, לא מהפירוש הזה לפסוקים. ועוד דרש את השם אמרת היום והשם אמירך היום, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, דכתיב שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, שנאמר ומי קמך ישראל גוי אחד בארץ. מה זאת אומרת, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם. ברור שאחרי המהפכה של יבנה, כל הדעות יכולות להיכנס שוב לבית מדרש אחד. זה כבר לא שני בתי מדרש שונים. אז זה הופך להיות חטיבה אחת, שבחטיבה יש הרבה פלוגות, אבל זה חטיבה אחת. וזה קורה אחרי המהפכה של יבנה. לכן הוא דורש את הדרשה הזאת. זה הכל סביב אותו עניין. עכשיו תראו, מיד אחרי זה רואים איזה מפורש בגמרא. אף הוא פתח ודרש, דברי חכמים כדורבנות וכמסמרות נטועים, בעלי הסופות ניתנו מרואי אחד. למה נמשלו דברי תורה לדורבן? לומר לך, מה דורבן זה מכוון את הפרה לתלמיה, להוציא חיים לעולם? אף דברי תורה מכוונים את לומדיהם מדרכי מיטה לדרכי חיים. אם הדורבן זה מטלטל, אף דברי תורה מטלטלים, תלמוד לומר מסמרות. מה מסמר זה חסר ולא יותר, אף דברי תורה חסרים ולא יתרים, תלמוד לומר נטועים. מה נטייה זו פרה ורבה? אף דברי תורה פרים ורבים. מה הכוונה? זה לא צינור חלול, יש חידושים של אנשים. יש דעות של אנשים, תורה משתנה, תורה פרה ורבה, זה לא מעבירים רק קיבל מסר, קיבל מסר. בעלי הסופות אלו תלמידי חכמים שיושבים בסופות, הסופות ועוסקים בתורה. כן? לפני שהם היו חטיבה אחת, אז היו אסופות אוספות, כל אחד אומר משהו אחד. כשהם הופכים לחטיבה אחת, אז זה פלוגות של אותה חטיבה. וזה מה שכתוב פה, הללו מתמים והללו מתארים, הללו אוסרים והללו מתירים, הללו פוסלים והללו מכשירים. שמא יאמר אדם, איך אני למד תורה מעתה? מה זה הדרשה הזאת? אומר לו, בתורה של מסורת, הללו מתמים, הללו מתארים, איך אני למד תורה מעתה? עסק מתפרק. אין מה לעשות. תלמוד לומר, כולם ניתנו מרואה אחד, אל אחד נתנן, פרנס אחד אמרן, מפי אדון כל המעשים ברוך הוא, שדכתיב, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה, אף אתה עשה אוזדך כאפר כסת, וקנה לך לב מבין לשמוע את דברי מתארים ודברי מתמים, את דברי אוסרין ודברי מתירין, את דברי פוסלים ודברי מכשירין. תשמע את כולם את הנימוקים, ובסוף תגיע למסקנה, כך הופכים את הפלוגות לחטיבה אחת. וזה בדיוק הניגוד לתורה של מסורת, שירדה במהפכה. אוקיי? זה הכל סביב אותו עניין, זה ברור. עוד מעט תראו גם את ההמשך. אמר להם, רבי יהושע מרוב התלהבות, ממשיך, אין דור יתום שרבי אלעזר בן עזריה שרוי בתוכו. רבי אלעזר בן עזריה שעשה את המהפכה הזאת, ששינה את המדיניות של רבן גמליאל, הציל את הדור. הוא אבא של הדור הזה. ונאמרו בעדיה משום מעשה שהיה, דתניה מעשה ברבי יוסי בן דורמסקית. תראו, מיד אחרי זה מגיע סיפור אחר. שהלך להקביל פני רבי אלעזר בלוד. זה צריך את רבי אליעזר כמובן. רבי אלעזר בלוד. אתם רואים? זאת אומרת, הם הלכו להקביל את רבי יהושע, ראש האופוזיציה שהפך להיות ראש הקואליציה, בפקיעין. כנגדו בא רבי יוסי בן דורמסקית, ומבקר את רבי אליעזר המנודה בלוד. זה אחרי המהפכה, אז רבי אליעזר כבר מנודה. אין בלוד. כתוב אלעזר, אבל זה טעות לדעתי, זה רבי אליעזר. אחר רבי אליעזר ללוד, לא, לא, למה לבעדיה זה קשור להקשר הקודם, לא משנה כרגע, מביאים סיפור אחר. אמרו לו, מה החידוש שהיה בבית מדרש היום? תודה, כן? אמר לו, כן. מה החידוש שהיה בבית מדרש היום? בואו נשמע מה קרה שם ביבנה, אבל תראו את ההנגדה לחלק הראשון של הסוגיה. אמר לי, נמנו וגמרו המון ומואב מעשרין מעשר אני בשביעית. שלא אם זה חלק מארץ ישראל, אם זה חייב במעשר אני בשביעית, כי אם זה ארץ ישראל, אז בשביעית אין מעשרות. בשביעית לא מפרישים תרומות ומעשרות. אם זה לא ארץ ישראל, אז גם בשביעית מעשרים, כי זה חייב במעשרות, אבל לא, זה לא ארץ ישראל, אז שמיטה אין. אוקיי? אמר לו יוסי, פשוט ידיך וקבל עיניך. פשט ידיו וקיבל עיניו, הוא עיוור אותו. רבי אליעזר עיוור את רבי יוסי בן דורמסקית, אחרי שהוא סיפר לו את מה שקרה שם ביבנה. בחר רבי אליעזר ואמר, סוד השם ליראיו ובריתו להודיעם. אמר לו, לך אמור להם אל תחושו למניינכם. כך מקובלני מרבן יוחנן בן זכאי, שרבו, כן? ששמע מרבו, ורבו מרבו. זה כמובן רבי אליעזר, שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. זה הכל תורה של מסורת. הלכתה למשה מסיני, עמון ומואב מעשרים מעשר אני בשביעית. צדקתם, במקרה, אבל צדקתם. אתם עשיתם את זה על סמך שיקולים של מסע ומתן, נימוקים. ואני אומר לך את זה אסמך מסורת. אני קיבלתי זה מרבי ורבי מרבי ורבי מרבי, הלכה למשה מסיני. המון ומואב מעשרים בשביעית, בקיצור אתם מבזבזים את הזמן שם ביבנה. וכשזרקתם אותי ללוד מנודה, אתם מתפלפלים שם בדברים שאני אומר לכם את זה כהלכה למשה מסיני. לא צריך פה להמציא את הגלגל. לכן הוא מרוב כעס, הוא עיוור את רבי יוסי בן דורמסקית. על מה שהם משתוללים שם ביבנה סתם ככה, וזרקו אותו הצידה, ומשתעשים להם הילדים בדברים שהם, כל תינוק יודע אותם, זה הלכה למשה מסיני. מה טעם? הרבה כרכים כבשו עלי מצרים ולא כבשו עלי בבל, מה שכתוב וכו'. כן, אז זה הביא לו את הנימוקים. טענה, לאחר שנתיישבה דעתו, אמר, יהי רצון שיחזרו עיני יוסי למקומן, וחזרו. עכשיו, אתם רואים את ההנגדה, רבי יהושע איך הם מגיב, ורבי אליעזר איך מגיב. כי זה בדיוק שתי המפלגות, ושתיהן מגיבות למה שקרה ביבנה. אחד, סס ושמח על המחלוקת, על הדעות השונות, על זה שכולם נכנסים לבית המדרש, זה רבי יהושע, ורבי אליעזר מעבר את רבי יוסי, על זה שהם מתפלפלים עם כל מיני נימוקים, כשאני אומר להם את זה כהלכה למשה מסיני, זאת עובדה, זאת תורה שקיבלנו במסורת, לא צריך את ההמצאות שלכם. זאת אומרת, הסיפור הזה, הוא בעצם התוצר של המהפכה שקרתה ביבנה. בסדר? שתי התייחסויות, ורבי אליעזר נשאר כך עד יום אותו.
מה?
הוא אומר, לא צריך את הטעם, לא שהוא לא אוהב את הטעם. לא צריך את הטעם.
כן.
הלכה משה מסיני, מה אתם מביאים לי טעמים?
אבל הוא
התעניין את זה. מה זה התעניין?
כלומר, מה
הטעם?
או שזה גם חלק
מההלכה. כן, זה חלק מההלכה משה מסיני. מה שכתוב פה, מה טעם? אני מניח שזה המשך דברי רבי אליעזר.
יש משמעות לזה שבסיפור הראשון הוא היה צריך להוציא מהם את הדברים, הם לא רצו להביא לבד.
לא יודע. יש לך הצעה? לא. לא, לא יודע. לא, זה שהוא היה צריך להוציא מהם את הדברים, זה עוד פעם, צעי ספרותי כדי להגיד שאין בית המדרש בלא חידוש. הוא היה צריך להגיד להם שהוא אין בית מדרש בלא חידוש, אל תחשיבו, כי בית מדרש הוא מחודש.
ישר הם אמרו לו, לא היה צריך...
ברור, כי רבי יהושע יצר פה בית מדרש עם חידושים. רבי אליעזר אומר, אין בית המדרש עם חידוש. גם כשהיה לכם חידוש, החידוש הזה הוא הלכה למשה מסיני שיכולתי להגיד לכם אותה מראש. זה בדיוק שתי ההסתכלויות, זאת אומרת, רבי יהושע אומר, אין בית המדרש בלא חידוש, רבי אליעזר אומר, אין בית המדרש עם חידוש. גם כשיש, גם כשנדמה לכם שיש לכם חידוש, זה לא חידוש. הם סתם בזבזים את הזמן. ובאמת, בגמרא בסנהדרין, מופיע בשני מקומות, סיפורים על יום מותו של, 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 של רבי אליעזר. רבי אליעזר חלה, והוא היה בנידוי, אף אחד לא בא לבקר אותו, לא בא לשאול אותו שאלות בהלכה, לא כלום. היהודי שהחזיק את כל התורה, כל מה שאמרו רבותיו, הכל ישב אצלו, סודר בקופסה, כל המידע אצלו, ולא שאלו אותו כלום, הכל הם המציאו בעצמם, כמו עם המון ומואב מעשרים בשביעית, עם הנימוקים שלהם, הם התפלפלו, הגיעו למסקנות, שכל המידע נמצא בלוד, רק תלך תשאל. לא, הם לא הולכים לשאול. הם גם קלו במקרה ההוא, אבל זה יכול היה גם להיות שלא ככה. רבי עקיבא אומר משום רבי יהושע, שניים לוקטים קישואין, אחד לוקט פטור ואחד לוקט חייב. העושה מעשה חייב, האוחז את העיניים פטור. מדובר שם בדיני כישופים. אתה עושה כישופים על כישואים בשדה. אז אם אתה אוחז עיניים, אתה פטור, אבל אם אתה עושה מעשה, אז אתה חייב. אם לעשות כישופים, אז לא תחשף. לא תחשפו. אמר רבי עקיבא וכו'. והרבי עקיבא מרבי יהושע גמיר לה. בסדר, והרבי עקיבא מרבי יהושע גמיר לה? מה, רבי עקיבא למד את זה מרבי יהושע? ככה אומרת המשנה שמה. כן, הרי רבי עקיבא אמר משום רבי יהושע. שואלת הגמרא, מה פתאום משום רבי יהושע? למד את זה מרבי אליעזר. בתניא, כשחלה רבי אליעזר, נכנסו רבי עקיבא וחבריו לבקרו. הוא יושב בכינוף שלו והם יושבים בתרקלין שלו. ואותו היום ערב שבת היה. ונכנס הורקנוס בנו לחלוץ תפיליו. גער בו ויצא בנזיפה, כן, היה עצבני. אמר להם לחבריו, כמדומה אני שדעתו של אבא נטרפה. הוא עומד למות. אמר להן, דעתו ודעת אמו נטרפה. איך מניחים איסור סקילה ועוסקים באיסור שבות? כיוון שראו חמי שדעתו מיושבת עליו, לא משנה כרגע, זה שבת ותפילין, כזה איסור שבות, שדעתו מיושבת עליו, נכנסו וישבו לפניו מרחוק 400. כי הוא היה מנודה. ישבו 400 מרחק. אמר להם, למה באתם? כמובן זה היה יום מותו, לכן הם באו. הם באו להיפרד. למה באתם? אמרו לו, ללמוד תורה בנו. לא נעים להגיד, באנו להיפרד ממך, אתה הולך למות. באנו ללמוד תורה. אמר להם, ועד עכשיו למה לא באתם? הוא בנידוי, אף אחד לא הגיע. כן, זוכרים את רבי יוסי בן דור בסקית, שמספר לו על החידושים של יבנה, במקום להתפלפל שם ביבנה, הייתם באים לשאול אותי, הייתם יכולים לבוא ללמוד את כל מה שאתם רוצים. בלי להתפלפל ובלי נימוקים. למה לא באתם? אמרו לו, לא היה לנו פנאי. לא נעים להגיד, היית מנודה. גם הוא ידע שהוא היה מנודה, אני מניח. אמר להן, תמה אני אם ימותו מיטת עצמן. הם ימותו מיטות משונות על זה שהם לא באו לבקר אותי. המשך של אותו זעם שמתואר בסוגיה שם תנור של הכנאי, כן, כמובן. הוא עד יום אותו נשאר עם הזעם הזה. אמר לו רבי עקיבא, שלי מה הוא? רבי עקיבא כן בא לשאול אותו. אמר לו, שלך קשה משלהם. אתה תמות בצורה יותר גרועה. רבי עקיבא, אנחנו יודעים איך הוא מת. אתה תמות בצורה יותר גרועה מהם. כי אתה תלמיד שלי, כן, הוא כעס עליו עוד יותר. נטל שתי זרועותיו והניחן על ליבו, אמר, אוי לכם שתי זרועותיי שהם כשני ספרי תורה שנגללים. הרבה תורה למדתי והרבה תורה לימדתי. הרבה תורה למדתי ולא חיסרתי מרבותיי אפילו ככלב המלקק מן הים, והרבה תורה לימדתי ולא חיסרוני תלמידיי אלא כמכחול בשפופרת. ייצור, כל התורה אני מחזיק. כן, בורסות שלא מאבד טיפה וכו'. ולא עוד אלא שאני שונה 300 הלכות בבהרת הזה. ולא היה אדם ששואלני בהן דבר, אף אחד לא בא לשאול. יש לי 300 הלכות למשה מסיני רק על הלכות בהרת הזה, בצרעת. אתם בטח התפלפלתם על זה שמה שנים. יש לי 300 הלכות למשה מסיני, אף אחד מכם לא בא לשאול. ולא עוד, אלא שאני שונה 300 הלכות, ואמרי ל-3,000 הלכות בנטיעת קישואין. זה הקישוף, כן? ולא היה אדם שואלני בהן דבר מעולם חוץ מעקיבא בן יוסף. רבי עקיבא חיפף את הנושא של הנידוי, כן הלך לשאול אותו שאלות בנטיעת קישואין. אמר לי, רבי, לימדתני נטיעתן, למדני הכירתן, אמרתי דבר אחד, נתקבצו כולם למקום אחד. עשה כישוף וכל הכישואים הגיעו למקום אחד. ובקיצור, לימד את רבי עקיבא לחשף, למה? כדי לדון בדיני כישוף. אתה צריך להכיר את הכישופים כדי לדון מחשבים, זאת אומרת, זה לימוד תורה. אמרו לו, הכדור, האימוס והקמיה בצורה המרגליות, משקולת קטנה, זה בדיני תומה וטהרה, אמר להם, הם טמאים וטהרתן במה שהן, מינן על גבי האימוס מהו, אמר לו, הוא טהור, ויצא נשמתו בטהרה. הוא אמר, הוא טהור, הוא מת. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, הוא טר הנדר, הוא טר הנדר, נידוי. זאת אומרת, הנידוי הוא טר ברגע מותו. למוצאי שבת, פגע בו רבי עקיבא מן קיסרי ללוד, היה מכה בבשרו עד שדמו שוטט לארץ. פתח עליו בשורה, התלמיד שלו, הוא התאבל עליו. פתח עליו בשורה ואמר, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, הרבה מאות יש לי ואין לי שולחני לארצותן. אין לי בפני מי לשאול. אלמה מרבי אליעזר גמרה. גמרה, כן, אז מה רואים? שבעצם הוא למד את זה מרבי אליעזר את הלכות קישואים. אז למה המשנה אומרת שהוא למד את זה מרבי יהושע? כל הסיפור הזה הובא כדי להראות שרבי עקיבא למד את ההלכות האלה מרבי אליעזר, לא מרבי יהושע. אז למה המשנה אומרת מרבי יהושע? אומרת הגמרא, גמרא מרבי אליעזר ולא סברה, מה הכוונה? רבי אליעזר אמר לו את ההלכה, אבל לא הסביר לו, הוא לא הבין. הדר גמרא מרבי יהושע ואסברה ניאלה. הלך לרבי יהושע והוא הסביר לו את מה שרבי אליעזר מסר לו כהלכה למשה מסיני. הם רואים עוד פעם את אותו מתח. רבי אליעזר מוסר את הדברים במסורת ולא מסביר. ואתה הולך לרבי יהושע, רבי עקיבא למד את זה שניהם. אתה הולך לרבי יהושע והוא מסביר לך את ההלכות למשה מסיני של רבי אליעזר. איך יעביד אחי וענן תננה עושה מעשה חייו? כן, איך רבי אליעזר יכול היה לעשות כישופים על הכישויים? הרי אסור. להתלמד שני, דאמר מר לא תלמד לעשות, לעשות היא אתה למד, אבל אתה למד להבין ולהורות. כן, כשאתה למד את זה בלימוד תורה, אז מותר לעשות את הדברים האלה. כן, יש עוד סיפור בסנהדרין קוף א', במקום אחר, גם כן על יום מותו של רבי אליעזר, כשחלה רבי אליעזר, נכנסו תלמידיו לבקרו, אמר להם חמה עזה יש בעולם, התחילו אין בוכים ורבי עקיבא משחק. קיצור, מותו היה ברקע, כן, כולם הבינו שזה זה עומד להגיע. אמר לו, למה אתה משחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? רבי עקיבא כדרכו. אפשר ספר תורה שרוי בצער ולא נבכה? אמר להם, לכך אני משחק. כל זמן שאני רואה רבי, שאין יינו מחמיץ ואין פשתנו לוקה, ואין שמנו מבאיש, ואין דובשנו מדביש, אמרתי, שם חס ושלום, קיבל רבי עולמו, ועכשיו אני רואה רבי בצער, אני שמח. אמר לו, עקיבא, כלום חיסרתי מן התורה כולה? יש משהו שאני לא יודע? בכל התורה כולה. אמר לו, לימדתנו רבנו, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. מה הקשר? שואלים, חיסרתי משהו מהתורה, זאת אומרת, אתה לא צדיק לגמרי. מה הכוונה? ברור שהכוונה היא, אני יודע את כל התורה זה נכון, ואתה נהגת עם הידע הזה בצורה לא נכונה, כך אומר רבי עקיבא. כי אתה חשבת שאנחנו אומרים לקבל את זה ממך בגלל שאתה יודע. אין צדיק, אין בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. הוא לא עונה לו על הידע. הוא יודע הידע אולטימטיבי, הוא יודע הכל. אבל חטאת באיך שהתייחסת לידע הזה. ואז, כן, כשחלה רבי אליעזר, נכנסו ארבעה זקנים לבקור, רבי תם, קיצור, ונפרדו ממנו והוא תר הנדר. כן, זה הסיפור. אז כל הדברים האלה בעצם אומרים, בסופו של דבר, שהמהפכה הזאת שקרתה ביבנה, בעצם העבירה את התורה פאזה. מהפאזה של תורה של מסורת, לפאזה של תורה של מסע ומתן. ורבן גמליאל שקיבל את הדין, חזר על המשחק, ואפילו כיהן כראש הסנהדרין, 3 שבועות מתוך 4, ורבי אליעזר נשאר בנידוי עד יום מותו. הנידוי הוא לא בגלל שהוא תיאר את התנור. מה, מחלוקות הלכתיות יש הרבה, לא בגלל זה מנדים בן אדם. מנדים בן אדם כי הוא לא קיבל את דעת הרוב. הבעיה הייתה לא בדעה שלו לגבי טומאה וטהרה. הבעיה הייתה במתודולוגיית הוויכוח שלו. בתפיסה ההלכתית שלו, שהיא תפיסה סמכותנית. ולמה מנדים, למה זה כל כך חמור? בדיוק בגלל אותו מה שתיארתי קודם, שהחכמים הבינו שהתורה הולכת להתפרק, אם אנחנו לא נעשה פה עכשיו מהפכה, לא נפרק את התורה של מסורת מן היסוד, אז הסיפור הזה לא יישאר. ולכן הם נהגו בצורה מאוד קיצונית, הדיחו את רבן גמליאל, נידו את רבי אליעזר. אחרי זה, אם הוא היה מקבל את כללי המשחק החדשים, היו מחזירים אותו, אבל הוא לא קיבל. הוא נשאר בשלו.
אני חושב שהם יכולים לפרק את התורה מהיסוד. יכול
להיות
כאילו גם רואים כמה הם
מתייחסים
לזה.
לא, הם לא רצו לפרק את התורה בגלל זלזול בתורה. הפוך. לפעמים הכוונות הטובות הן המובילות אותך לגיהינום. זאת אומרת, הרצון שלך להחזיק באמת, ואתה יודע, זה הלכה משם סיני, אתה למדת הכל מרבותיך, לא חיסרת מהם כלום. ופתאום אלה מתחילים להתפלפל, זה אומר כן, וזה אומר לא, אתה מתפוצץ. בסוף הם יעשו דברים לא נכונים, כי יש להם סברה כזאת, יש לך הלכה משם מסיני. ובגלל כבוד התורה הם אמרו את זה, לא כי הם מזלזלים בתורה. אבל בסופו של דבר זה מפרק. בסופו של דבר זה מפרק את התורה. ולכן רבי אליעזר נשאר מנודה בלוד עד יום מותו. שהוא החזיק את כל התורה, זאת אומרת, ולא באו לשאול אותו, זה מטורף, לחלוטין. תזכרו, התורה לא הייתה כתובה, אז שום דבר, תורה שבעל פה, עוד משנה לא הייתה, זה לפני רבי. אז יש בן אדם שמחזיק את כל המידע, אף אחד לא בא לשאול אותו. חוץ מרבי עקיבא ששאל אותו פה ושם שאלות.
מראה שלא יהיו עוד אנשים
בהמשך. בסדר, אז תשאל אותו, תוציא ממנו את מה שאתה יכול, ותנסה לשמר כמה שאתה יכול. לא, היה להם הרבה יותר חשוב. להחליף את התורה של המסורת בתורה של מסע ומתן, מאשר לשמור את המידע עצמו. אפילו אם ניתן. לכתוב, זה רבי.
אבל זה גם כנראה חידוש, שאית לעשות
את זה. ברור, זה רבי, אבל זה כמה דורות אחרי.
אז גם זה כי הוא בכלל לא יכול לעשות את זה באותו זמן.
בינתיים לא, התורה הייתה בעל פה. וכל המידע נמצא אצל יהודי, שאתה בכלל לא הולך לשאול אותו. זה מטורף.
וגם אחרי רבים לעתוק, זה גם חידוש, כנראה?
מה זאת אומרת חידוש?
את זה שלוקחים את הפסוק אחרי רבי לעתות ואומרים, אוקיי, תשמע לנו כי אנחנו הרוב.
כן, אבל רבי אליעזר אומר, אתה יודע, זה כמו הבדיחה המפורסמת שמספרים אותה על רבי נתן אייבשיץ, כי כל הסיפורים הטובים זה רבי נתן אייבשיץ, אז בא אליו הכומר ואומר לו, למה אתם לא הולכים אחרינו? הרי אנחנו הרוב, הנוצרים. אז הוא אומר לו, כשאני בספק, אני הולך אחרי הרוב, אם אין לי ספק, אני לא הולך אחרי הרוב. עכשיו, הדבר הזה הוא לא בדיחה, זה עיקרון נכון. אתה מוצא חתיכת בשר בשוק, יש לך 9 חנויות כשרות, 9 חנויות טרפות ואחת כשרה, והחתיכה הזאת היא עם פלומבה של כשרות מהודרת. מה אתה אומר? הולכים אחרי רוב החנויות, רוב החנויות טרפות, צריך להטריף את החתיכה. מה פתאום? אם יש לי חתיכה שאני לא יודע מה היא, אני הולך אחרי הרוב. אם אני יודע שהיא כשרה, אני לא הולך אחרי הרוב. אין לי ספק. אבליעזר אומר, הולכים אחרי הרוב כששני הצדדים לא יודעים, ומעלים סברות, אתה מעלה סברה לפה, הוא מעלה סברה לשם. אתם מעלים סברות, אבל אני יודע. נגד, זה כמו יסוד סיפור על הקוצקר, כן, שכתוב, במדרש כתוב, שתשלח אמת ארצה, שהקדוש ברוך הוא התייעץ עם האמת והשלום והצדק, האם לברוא את האדם. אז האמת והשלום התנגדו, נדמה לי, והצדק והקדוש ברוך הוא היו בעד, משהו כזה. אז כתוב, ותשלח אמת ארצה, הקדוש ברוך הוא באופן דמוקרטי, זרק את האמת לארץ, נשאר 2 נגד 1, והוא ברא את האדם. אז שואל הקוצקר, למה הוא זרק את האמת ולא את השלום? יש 2 שהתנגדו, למה דווקא את האמת הוא זרק? זאת אומרת, כי אם האמת, אם הוא היה זורק את השלום, אז היה 2 נגד 1, כשהאחד הוא האמת. נגד האמת אין רוב. זה בעצם מה שאומר רבי אליעזר. אם אני יודע שזאת האמת, מה אכפת לי שאתם הרוב? אז מה אם אתם הרוב? כמו אנחנו נראה זאת בהמשך, כשיש מחלוקת בעידים, יש תלמיד חכם גדול נגד הרבה תלמידי חכמים פחות. האם הולכים אחרי הרוב? יש ויכוח. בין המעניין בוויכוח הזה, אם הולכים אחרי הרוב. אבל יש ויכוח בין הפוסקים. והחינוך למשל כותב, שאפילו אם יהיו בורים כיוצאי מצרים, כן, 600,000 בורים לא שווים לתלמיד חכם אחד. הולכים אחרי הרוב, אבל אם הוא יודע את האמת והם הרוב, אז ברור שהלכה כמותו. חוכמת ההמונים לא הקטע חזק בתפיסה ההלכתית כנראה, ובצדק. אז הטענה היא שרבי אליעזר לא קיבל את כללי המשחק, כי הוא החזיק את האמת. והוא מבחינתו צדק. זה היה סוג של עת לעשות להשם, מה שהחכמים האלה אמרו. הם היו מוכנים ללכת נגד האמת, על פי הרוב נגד האמת. כי הם לא אמרו שרבי אליעזר שקרן. הוא אומר להם, תשמעו, זה הלכה משה מסיני, קיבלתי מרבי ורבי מרבי. אתה לא מתווכח איתו על זה. אז מה אכפת לי שיש לך כל מיני סברות כאלה וסברות אחרות? מה זה מעניין? אבל זה היה כל כך, שנייה אחת, זה היה כל כך חשוב להם, לפרק את העניין הזה של תורה של מסורת, כי אחרת הסיפור הזה היה פשוט מפרק את כל הסיפור. הם היו מוכנים לשלם על זה, ועל זה אנחנו נדבר עוד בהמשך, במטבע של אמת. מוכנים לעשות את הדבר הלא נכון, רק כדי להכחיד את התפיסה הזאת של תורה של מסורת. הוא לא האמת במובן של מה הקדוש ברוך הוא התכוון מראש. זה הדבר הנכון לעשות לדעתם, כי היה חשוב להכחיד את התורה של מסורת. אבל בדיני תומה וטהרה, רבי אליעזר צדק. הנה, הקדוש ברוך הוא אמר, יצא בת קול ואמר שהוא צודק. מה יש להתווכח פה? ברור שהוא צודק. לא, מה זה אומר לא בשמיים? זה אומר שאנחנו אמורים להתנהל לא לפי האמת, אלא לפי מה שנראה לנו. נכון, כי התורה אומרת לנו שאנחנו אמורים להתנהל לפי מה שנראה לנו ולא לפי האמת.
זה כמו
אמת... יש עוד הרבה דרשות על הדברים האלה, אבל זה מה שזה אומר. בסדר? אז עכשיו אני רק רוצה לסיים, כי אני מסיים את השעה שלנו. בסוף בסוף, מאוד מעניין הסיום של הסיפור הזה. כי רבי עקיבא היה תלמיד של רבי אליעזר ושל רבי יהושע, של שני הצדדים, נכון? רבי עקיבא קיבל מרבי אליעזר את הנתונים, ומרבי יהושע את ההסברים. ולא בכדי, הגמרא אומרת, כן, בסנהדרין, סמך וב, סתם מתניתין רבי מאיר, סתם תוספתא רבי נחמיה, סתם ספרא רבי יהודה, וסתם ספרי רבי שמעון, וכולו אליבא דרבי עקיבא. רבי עקיבא בעצם נחשב אבי תורה שבעל פה. נכון? בסופו של דבר, ברור שהאמת חשובה. שם היה עת לעשות השם אפשרות תורתך, היו מוכנים לבטל את האמת כדי להציל את התורה. כן, כדי להציל את התורה, לא יודע את האמת, אבל להציל את התורה. אוקיי? אז הם היו מוכנים לוותר על האמת, אבל זה לא מדיניות שבאמת צריך להמשיך אותה. זה היה, כמו שהרמב״ם אומר, בדרך האמצע, כן? כשיש הטיה לכיוון אחד, אתה מטה לכיוון השני כדי להגיע לאמצע. בסוף בסוף יש ריקוד מאוד עדין בין האמת לבין המסע ומתן. והשילוב הזה של לקחת את המסורת של רבי אליעזר, עם ההסברים שנותן לה רבי יהושע, ומזה להסיק מסקנות, השילוב הזה מיוצג על ידי רבי עקיבא. ולכן בסופו של דבר התורה משם והלאה, אחרי המהפכה, חזרה לאמצע. חזרה לאמצע שמשלב את רבי אליעזר ואת רבי יהושע ביחד, דרך רבי עקיבא. ולכן כולו עליו עד רבי עקיבא. הוא בעצם הבסיס לתורה שבעל פה, כפי שאנחנו מכירים אותה היום, שהיא איזשהו שילוב שיש מסורת, יש הנחות שאותן אנחנו מקבלים במסורת, אבל בתוך זה יש דיונים ונימוקים וויכוחים ומחלוקות והכרעות, כל בסדר, זה בתוך הסיפור. עכשיו, מכאן והלאה, זה התיאור ההיסטורי. אני אעלה את זה גם לאתר, את המאמר שעוסק בזה, ותוכלו לראות את זה שם. מכאן והלאה אנחנו נתחיל לעסוק במחלוקת ובאמת ובמשמעות, והיחס בין מסורת לבין שיקולים במסע ומתן וכדומה. אוקיי? זה ההמשך. עד כאן.